זה הגענו פעם שעברה לפלגות הדסארי אפילו נכון, אני חושב שכן למדנו את הקורות הזה, נכון? צריך לזה כל אחד ואחד בעבודת השם המיוחדת שלו. אז לא כאן שם מסיים הסוף, אחרי שהוא דיבר על שתי הקומות של השוויה המעשית, השכלית, שהיא בעצם תשתית כל המסילה. זה התורה שמביאה לידי כל המסילה, רק הרב מסביר אותה כאן במשמעות גדולה של נעות סופו בתחילתו, שמקווה שכל התחילת כולה להיות אלוקיים, ולכן צריך להתחיל את כל המסילה בתוך ספיגת חיים אלוקיים, אלא שנעשה בהתחלה יוצא בצורה של השוויה, של איזשהו צד של התאמה של האדם אל הגילויים אלוקיים בעולם שנעשים דרך תורה ומצוות, והיא תשמש את התשתית העמוקה, האיתנה, שבזכותה גם בסוף המסילה יהיה אני אמרתי אלוקים אתם, לזכות להיות במדרגת נבואה שפי השם דיבר בנו, שנבואה היא כבר, איך זה מגלה דרך כוח המדמה, אין שתי נביאים מתנבאים בסגנון אחד, שזה להטמיע את האור האלוקי בגילוי הנשמתי של כל יחיד ויחיד, כמובן לא מתוך דחף ומניע אישי, אלא כעבודה שהיא כולה צורך גבוה להעשיר את הצד המוחלט של משפט אחד יהיה לכם ולהגיע אגב בתורכם, תורה אחת יהיה לכם, שזה בעצם התשתית היסודית של המעשה והצד השלוש של התורה, איך הדבר הזה מתאשר, מתגוון, מתפצל לדרכי חסידות, וזה יש את השבחה של גילו של שם השם כפי שהוא מתגלה מתוך המציאות עצמה, וזה מלא כל אדם אדם יש לו את העדן שלו, את התפקיד שלו, ויש כאן את הפלגות הדסארי של הצורך לדייק את האור המיוחד של כל גילוי וגילוי של אור השם, אבל לשם הכל מכוון, מה שראינו שההופעה היחידית היא בפנים ידועות התכלית של כל הכלל כולו, כי התורה והמצוות הם הנביאה היסודית, זה הקרקע השדה שברכו השם שמנה הכל יצמח, אבל התכלית היא שיתגלה ויעיר את כל 600 ריבו אותיות התורה של משמעותם של ישראל. וכאן רק הרב מסיים את החוזר להקפיד על הסדר של הדברים. העליונות הזאת של שכלול כוח הדמיון בכלל ובפרט, כן, וכוח הדמיון בכלל, היינו כבר קודם שהוא נכון שהוא מתגוון על כל פרט ופרט, אבל ביסודו הוא סוגיה כללית, וזה בעצם כל האור של בית המקדש, של ניהולו של עולם, שבא להאיר את האור האלוקי במקום המיוחד שבו הוא מתגלה דרך כל הסרים של כוח המדמה, דרך שירת הלוויים, דרך האומנות של בצלל, דרך העלאת כל הכוחות הבהמים שבמציאות, והכמיעה למדרגת בית המקדש היא כמיעה למדרגה העליונה הזאת שבה כל התורה כולה מקבלת את האופי החי, המלא, המגדיל שלה. מה שלפי זוכני הקרא אומר, שאחרי תמיד אנחנו אומרים, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. שלזהות כל אחד ואחד את החלק המיוחד שלו בתורה, יכול להיות רק אחרי שיש את תנועה של עולם. שיש קודם כל את כוח המדמה הכללי בתארתו, כפי שמוצא בית המקדש במקום המגדיל, במקום שהארצים בית קודשים להחיות את נחל שיטים שהוא תשתית מקומו של כל העולם כולו. אבל מתוך זה תן חלקנו תורתך, רק שנזכה להיות בירת בית המקדש, נזכה למצוא כל אחד אחד גם את המסילה המיוחדת שלו. והערת בית המקדש היא שיבת הערת הנבואה, מה שם כותב בליקס י"ג פילוחים פסקה למתת, שעדי אנחנו מתפללים השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה. שם שם אומר שהמצוות היום עסוקות מאוד מאוד בבניית הקולקטיביות, אבל יש להרבה הרבה יחידים שחסר להם יועץ שיעיר להם את הדרך איך למצוא את המסולה המיוחדת שלהם בתוך כל המרחב השלם והמוחד של התורה. וזה השאר אומר ככה המסבלת משל התפילה, להסר מנו יגון מהנחה, שיש הרבה הרבה כאב שקיים היום בעולם. יש כאן פליקס, הנה הדברים הפרטיים, כל אחד עניין הפרטיים לא מצופש בתורה, כי סוד התורה הוא דרך הכללי. לפי שאדם היחיד יהיה לפעמים כמו יוצא מן הכלל, יכבד עליו קיום התורה, כן? ועליו לעבוד עבודת עבד לשם תיקון הכלל, כבנת יזרום הכלל בונה את הכלל, וכמו שראינו את הפסקה בתחילת תורות הקודש, שאי אפשר לפתח אחר כך את ההתעשרות של הגילוי של שם השם, אם לא שקודם כל דואגים אל בעניין הכלל. ואם הוא צייר בזה, ואם זה כל כך כל התואר בעבודתו, כמו שמותרונתו שווה אל הכלל, אז זה נאמר לפונקציה מהאגרה. אבל בשלב הזה, לא הגענו עוד מעט נראה למדרגה של בית המקדש, אז יש צד שאדם צריך קצת להפק את רצון תו אישים, ולהיות בונה הרבה הרבה קודם כל את הקומה הכללית הציבורית, כי א' היא התשתית לכל, ובאמת בצורה סמויה הוא אומר מהצער שבא מהמקומות האישיים שלו שכיכול לא מוצאים לידי ביטוי אל מול הכלל, זה מה שמזכך בצורה לא מודעת בצורה סמויה את הבניין האישיותי שלו, שזה לפונקציה אגב, כי גם אותו הכובד יגרום כמה הסתכלות טובות. אז אמרתי הנה באתי מגלת ספר כתוב עליי, משלעשות רצונך אלוקי חפצתי ותורתך בתוך מאי, שמה שדוד המלך אומר, כל הירוש ההם רואים לבוא בקל לא בואו לקל, אבל רק על כל כל אני אמרתי הנה באתי, חשבתי שיש לי משהו חדש בצורה אמיתית, הכל גלות בתורה כבר. מגלת ספר כתוב עליי לעשות רצונך אלוקי חפצתי, שזה עוד פעם הגילוי המיוחד, אבל ותורתך בתור מאי. הרב אומר אבל לפי איך החיסון של היצע הכוון תחתו הפנימית שווים חוסו על הכלל ואותם, כי נדבר לפעמים יגון מהנחה רד לשופטים מתאים בעלי רוח קודש ויועצים ספר קודש שלי מכוון יפה לדוחו של כל אחד ואחד, הם יוכלו להסיר יגון מהנחה מלב. וכן המפלים השיב השופטנו כראשונה ויועצנו כבתחילה, ואסר בנו יגון מהנחה ומלוך עלינו תא של מבטחה, כן, ש רק על ידי שנזכה להשיבה שופטנו כראשונה, שהשיבת הערה האלוקית לבית המקדש, לסנהדרין, למקום ששם יוצא תורה לכל העולם כולו, בתוך זה אפשר גם אך לפתח את המקום הזה של יועצינו, שידעו איך לנתב גם את הדרך המיוחדת לכל יחיד יחיד. לפי הבירות של תמת צחי כל אחד וחלים וחומרים מלודת הכלל נערת ישר בין כל אחד לקונו בחבין ישראל, שכן שלום ישראל כתוב לשליח. אז אני רק חוזר אלינו, שלכן זה בעצם מה שאני כל מה ידענו את זה של שירול כל הכוח דיון בכלל עוברת, שבעצם זה, המעבר הוא לא משלב הכלל לפרט אלא בכלל עצמו, מהשלב שבו עסוק בקומות ה שורשיות של השכל והמעשה שהן כבכל תו אובייקטיביות, למקום שבו הכלל בכלל מעורר את כל כמיות החיים שמתה כבר קשורות לכוח המדמה, שהוא זה שממנו גם יצא לך גם דעות אחד. היא עטרת תפארת, ועטרת תפארת זה אומר שיש את התפארת, שזה הרמוניה, ויש את האתרת שמצאת על גבה, שהיא בעצם מה שמאתר את התפארת, שזה בעצם תפארת זה מתן תורה, את הצד המסודר, ההרמוניה של המציאות, זה אותה הערה שקשורה יותר, שכמו שאומרת, מכוונת כבר יותר עולם המדמה ועולם הסובייקטיבי. הביטוי עטרת תפארת, כן, היא תמיד כמו ברכת הלבנה, מכוונת אל הלבנה, נכון, עטרת תפארת לעמוסי בטן, שהם עתידים להתחדש כמותה. בפנימיות, אשת חיל, עטרת בעלה, שבעצם הבחינת האשת חיל, שהיא הבחינה של הסובייקט, שהיא הבחינה של המקבל, אור הלבנה, שבפנימיות אומרים שלעתיד לבוא, אור הלבנה, היא כבר על אור חמה. יש שלב ראשון שאול מהי אור חמה, ויש שלב יותר גדול, שהיא תהיה אשת חיל עטרת בעלה, כן? שהיא בעצם תשמש את המקום שנותן לו את הכתר, נותן לו את המעבר. אז המדרגה הזאת היא, כן, העלות הזאת של שחרור כוח הדמיון וכל פרט, היא עטרת תפארת. אבל ישעיה אומר שהיא אינה עולמת, כי היא מפתו ערך שהשחרולים המעשיים והשכלים כבר מוסדים. אז מצד אחד, היה מאוד רומם את ההשוויה הדמיונית ואת הגילוי אלוקי שמתגלה במה שהעולם שלנו יחדש בבחינת אור הלבנה שהתגוון להרבה הרבה גילויים סובייקטיביים, אבל כמו שאין כתר בלי שיש ראש, אז אין עטרת בלי שיש תפארת, אז אין משמעות לכל הדברים האלה, אלא רק מצד מה שהם ממשיכים את ההערה של ההשוויה המעשית והשכלית. לכן הוא אומר, אי אפשר לצייר תכונה שלמה של עושר הדמיון, כשהבהירות שולטת, שזה הכוונה אין תורה, והשם משים לגברת, הכוונה שאין מצוות, ולכן התנאיה יסודית מאוד לכמיהה הגדולה הזאת של מידת החסידות, ולאחר מידת הקדושה, שמרומים גם את את קומות החול של המציאות, וגם בהם רואים אור אלוקי. וזה מוביל לכל הפסגות הגבוהות של אור של אליהו הנביא, וההופעות המשוררות הגדולות, אבל זה חייב להתחיל מסילוק הבהירות, בסילוק הרשעה המעשית, על ידי הגברת ההשוויה המעשית והשכלית. רק בתורות רוחנית ומעשית חשובה וקבועה, אפשר להשיב את בניין בית המקדש למקומו. והשחרולים המוקדמים הולכים לייסד את בית הזבול, את נווה הפריון, שהדר כל שם שורה. ונעל כאן זה פסקה חדש של הרב זצ"ל, שמסביר את העיתוי של בית המקדש. כן, כיש אומרים שהרב כתב איזה רכז, כי הוא לא יודע, לא הבין עדיין משהו בלוחות הגאולה, או שלא יודע בדיוק מה, אבל הרב כאן מסביר שזה משהו מבונה מהותי, שבית המקדש, האתר תפארת, יהיה במקום הכי גדול שלו, במקום הכי נכון שלו, כאשר הפינה של השוויה המעשית והשכלית תגיע אל המקום שלה. ואז כל התביעות הכי מאדירות ש... בית המקדש מעורר, הם יבואו על מקומם ועל מכונם במקום שבאמת ייתן את תנועו של עולם, ייתן את האדר היופי המיוחד. אני גם קצת בתור דברי גם מלמד את הזכות על הכמיות הגדולות שקיימות היום לבית המקדש, כי ברוך השם יש ציבורים גדולים של אנשים שכבר ברוך השם מרגישים שכבר כן בנו את התשתית של הצדדים המעשיים והשכליים, ובאמת כמו שאמרנו כל תכלית התורה כולה היא המדרגה המיוחדת של נוי של עולם. הרבה פעמים אנחנו רואים שמי שמשתוקק לבית המקדש הוא משתוקק גם לכל מיני כוחות חיים של כוח המי דמי, ומשתוקק גם להרבה סגנות וגילויים כאלה שמעשירים את ההתענפות של האור האלוקי בצורה גדולה. ובאמת ככה בצדק יש איזושהי הרגשה שכל המציאות לא מגיעה לשם, אז האור האלוקי נמצא עדיין בהכנתו ולא בשלמותו. אבל כמו שהזכרנו, ראוי היה שתשרה שכינה עליו, אבל אין דור ראוי לכך. זה נכון, פעם שעברה קראנו כמה פסקאות של בתוך עמי אנוכי יושבת, ואם המציאות הלאומית היא לא כזאת, כסוף סוף הצד המעשי והצד השכלי הם קשורים יותר לביטוי של הקומה הלאומית, כאילו, אז אם מה שנכון נזכרנו, נברך וברכות השם בורך, לא רק מצד מה הוא מזיק לאחרים, אלא זה אומר שבו עצמו יש עדיין משהו לא מספיק מפותח, אם הציבוריות, אם המרחב החיים שלנו שייך, לא פיתח ודייק מספיק את הצינוריות, שזה כוחה של הצד של לימוד תורה והמצוות של האור אלוקי, ועד מלא הדילוג על שבא יכול לבוא חלילה מתוך ירידה לפרטיות, ולא מתוך אדרבה העצמה של האור האלוקי הכללי. אז לבוא לבית המקדש, זה באים ביחד לבית המקדש, עולים בואו נעלה לבית השם, עולים בתוך מה שכל המציאות כולה בשלל דבר הזה. אם זה יבוא בתור עליית יחידים, יש בזה משהו מסוים שיכול לא לפתח את הכל, אלא להשיג את הכל, אלא הופעות שרואות את הפרט מהזווית של הפרט, ולא מהזווית של שחרור הכלל, כן?
בניין המקדש הוא נעשה...
איך?
שבניין המקדש נעשה בצורה נכונה שלו, הוא גבוה יותר מאשר ריבוד התורה וקיום...
אז הוא מה זה? אז הוא?
גבוה יותר מאשר קיום התורה וקיום
אותה מעשייה. כן, אבל כדי להגיע אליו צריכים לעבור דרך ה... כן, לא מבטלים תלוקות של בית רבן למנה בית המקדש, יש קומות בסיסיות שצריכים לבנות כהכנה לקראת הדבר הזה, אבל שהוא מגיע, זה שעבור, זה התכלית של הכל, זה הכמיהה הגדולה שלנו לבית המקדש, זה היגון מהנחה שאהבתי להם קודם, שמאז שגלינו מארצנו, אז באמת אין לנו שיעור לדלת אמות של הלכה, וזה מה שחוזרים לבסס סוכמות היסודיות, אבל באמת יש איזשהו צער גדול במציאות של כל מיני גילוי חיים שלא באים לביטוי, שהם בעצם יותר מבטאים את צער כל השכינה כולה, כל המגמה האלוקית שאמורה להתגלות במקום הזה. אז לכן אני, כאילו באותה מידה שאני מבקר, אני בא להבין מאוד מאוד את העומק הכמיהה הזאת, שהרב כאן אומר היא קריטית, לשם הכל מכוון. אבל לעומת זה, התביעה לשלמות היופי המפואר ושכלול הדמיון בכל איתנותו עם כל מה שלפניו וכל מה שלאחריו, עם כל מה שלמעלה וכל מה שלמטה ממנו, זהו היסוד האיתן של תביעת החיים. כן, שהרב אומר, אני לא יודע אם לעומת זה הכוונה, שהרב קודם קצת סייג כאילו את העלה לבית המקדש, שהיא רק יותר תפארת, אבל הוא אומר, מצד שני יש על תלם שזה מה שכבר בשלבים הראשונים יוצד את, הוא מה שמעורר את כל ה, זה היסוד איתן של תביעת החיים, שכל המדרגות שיהיו מעליו וכל המדרגות שמתחתיו ממנו הם בעצם יונקים, וכל דרך השוויה האלוקית לנועדים לה, שמראה שהמציאות תהיה מיועדת לה, היא הציר היסודי שמוביל את כל המסילה כולה, ואי אפשר גם לעסוק את השלמים הראשונים בלא הכמיהה הפנימית אל ההופעה הגדולה הזאת, שהתוכן המחולל בחסרונו, אז עכשיו אין בית המקדש, אז איך עכשיו יצאים לקשר לדבר הזה? יצאים לקשר לדבר הזה בתוך ההתאבלות שלהם, בתוך החיסרון, עצם זה שיש חיסרון, כמו שהזכרנו שבפרט, בפסקה של פנקסות ג' שהזכרנו שבפרט, זה שהוא כואב, הכאב עצמו הוא צורת זיקה סמויה לדבר הזה, אז גם באומה כולה, אם היא כואבת את חיסרון בית המקדש, עצם הכאב, עצם הגעגוע, עצם החיסרון, הוא עצמו משלים את המרכז של בית המקדש, מה ש... רשי, כן, מה שהגמרא אומרת, שכל מי שמתעסק בקורבן חטאת, קורבן זה, אז בעלל כתוב כאילו הקריב חטאת, שזה מה שרשי לכן מסביר במציאה קופתת, שלכן קודשים לומדים גם בזמן הזה, לא לומדים תארות עזרים, כי הם לא נגדים בזמן הגלות, אבל קודשים ממש שייך לזמן הגלות, כי הוא עמידה אל מול הדבר הזה, היא עצמה מחולת את כל התנועה הזאת, בסופו יותר... צנועה, בצורה יותר פנימית, אבל היא עצמה מדובבת את זרמי החיים האלה. אז התוכן הוא חולל בחסרונו את הצעקה הנורא, וצעקה זה גם דברים שהרב מדבר עליהם הרבה, גם בקובץ וב, יש שם בפסקות ראשון, שם גם בסוף ישראל ותחייתו, שהרב שצעקה יש בה איזה משהו שקשורה אל הקומות הכי התחתיות שבנפש, הקומות הכי באמת שקשורות בעצם לכל הקומות האלה של כוח המדמה, זה משהו כזה שבא מאום כדליבה, מהמקום הכי פנימי של האדם, אבל ככזה שהוא מעורר קול של דרישת חיים גדולה מאוד, אז דווקא יש משהו בצעקה שהיא זאת שמולידה ומחיה דווקא כביכול השפה של החסרון שלה מעוררת הרבה הרבה גדולי חיים. עכשיו גם באות התשובה דלת א' נכון על שצועקת כלבייה, כן, שזה שמה המחדד שהצעקה הזאת היא לא צעקה של אומללות אלא שואגים או שענה, שזה בא מתוך איזה חוסן עמוק פנימי של חיים שמסותר בתוך המקום הזה שבצורה הגלויה הוא מדייק ככאב. שיושב הקדוש ברוך הוא שואג כארי, אוי לי שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי את בניי לבין האומות, שנאמר השם ממרום ישאג ומון קודשו ייתן קולו שאוג ישאג אל נביאו. שזה בעצם שלושת המשמעות בלילה, ששם הקדוש ברוך הוא כן שואג, ואז צריכים להראות את הבכי שלנו כנגד אותם שלושה משמעות. מה שהמצאות עצמה יש בה את הביטויים שמבטאים את החסרונות שגזונים בתוך המציאות. הביטויים השם ממרום ישאג ומאוד קודשו ייתן קולו שאוג ישאג אל נביאו, איזה ביאור חשוב של הרב בניה שממש קשור לענייננו, כי הרב אומר שכל הדברים האלה הם קשורים לשלוש משמעות של הלילה, והלילה תמיד אצל הרב זה הבנייה האינדיבידואלית, כן? כי היום זה הצד שבו חיי החברה באים לידי ביטוי, והלילה זה המקום שבו יש את ההתכנסות האישית של אדם לתוך עצמו. אז יש איזו בחינה שכל התהליכים העמוקים שעושים בלילה זה כאלה שבעצם באים לבנות את הזיכוך של ההופעה האישית, כן? מה שאומר על הפסח שנוח הלילה התחצות, שזה המקום של ההתייחדות, שזה בעצם אותו מקום שחי את נשמת הכלל, את העומק הפנימי שמנו כל הכלל כולו התחיה, אבל לא על פי ההופעות הסיבוריות החיצוניות של הדברים. אז הרב אומר הלילה כפי תחינתו, כן, שלוש מאות הלילה שלוש מאות הלילה שלוש מאות הלילה שמע השם ממרום ישאג ומצא יתן קולו שאוג ישאג הנבוא, הלילה כפי תחינתו שלם פרטי יוכל להתאחד עם לשון. על כן באמת הוא צריך לקחת חלק היותר גדול בהשתלמות האנושית בחוכמה ומוסר ודעת של ברך, שרק על ידי התעלות כל איש פרטי בני אדם יוכל לכלל להתעלות. וכאן הרב אומר בצורה מאוד חדה שאין בכלל אלא בשם הפרט, והתהליכים העמוקים של הפרט הם אלה שבאמת ייתנו את התוך הפנימי לכל חיי הכלל. והנה הציפייה האלוקית היא מגדת את תכלית ההשלמה האנושית שתלויה בה גם כן השלמת כלל המציאות. אולם הירידה האנושית בסיבת החלטה קוקיה מסוים בכל דור ודור, אני אומר שהשמה הפרטית מתנהל בצעדים מדודים מאוד, אפילו עוד הכי כמין אמינו של לכת, יסור בגלל השעה שמתחיל לעמוד עליה, וכל זה בפני שאין הפרטים מתרומים בית אחדם, לכל דבר טובה, מתקיים לאור השם ודבר קודשו, כי אתם מרובים חיי החברה, שזה בדיוק מצד אחד, במסקה הקודמת הרב אמר, שכל תוכן חיי הכלל הוא מותנה בכל עבודת הפרט, אבל הוא אומר דעקה שאם הפרט לא מבטל את עצמו אל הכלל אז זה יכול ליצור את הזיופים ואת הבריחה מכל סדרי עבודה האמיתיים שמתקנים את הכל. אז כמו שאנחנו רואים תכלית כל הכלל היא מה שהזכרנו בעבר, נכון, תשובה הילאה היא בעד האדם עצמו ותשובה תתאי בעד העולם ולעולם הערך האישי של האדם, כמו שאמרו אותו תשובה תזן וב, הוא יותר גבוה מהערך הציבורי הכללי כאילו, כן? אבל מצד שני, כמו שאמרו כאן אומר, אבל יש כאן זיופים כאלה שמחיקים אותנו ולא, כן, הרב שם פי זכוני בהורות התשובה שם יש כאן תזן י"א התשובה היא לא, היא התשובה בעד עצמו, התתה היא בעד העולם, לא נקודה עצמית מוחדת של האדם, תוהי הרבה יותר גבוהה, נשגב על הלאה, כל שושבה ממנו ולחוץ, ושאדם על די תשובה עצמית, אז הוא מתכנס יותר במחשבה, הוא בא, ובא למעט בלימוד, שבעצם פחות לימוד תורה, ויותר התבוננות פנימית, להרבות בציור, שזה דמיון, ועל זה זה בא למעט במעשה, בעיקר לדחיל את תוכניתו כדי שיהיה צירוף חושבים ומתית. בכל זה נוהג בתשובה העילה, התשובה העצמית, כן? והרב בהמשך אומר, תמיד היו קוראים לאחוז בשתי התשובות האלה. התשובת התא היא כמו גוף וכלי לתשובה העילה. כשאנחנו יכולים את עבדים בצורה כזאת, אז לפי זוכרוני, הנה, כאן שוב שם בפניותן, אינן תראי ראין, דלה מתפרשים. שבעצם בצורה עמוקה פנימית יש קשר עמוק פנימי מפרה בין שתי התנות האלה שמחיות ומשלימות אחד את השני. ואני אומר ככה בזהירות, הביטוי תראי ראין, דלה מתפרשים, תמיד מתייחס ליחס בין אמא אילה לאבא אילה, בין החוכמה לבין הבינה. ואנחנו זוכרים אורות הקודש שנדב ואביהו שמאוד מאוד מעוררים את את המקום של הקנאות, את המקום של ההתעוררות הפנימית האישית, הם שומעים יותר בחינת אימא, ודווקא החוכמה, השם בחוכמה יסד ארץ, היא זאת שקשורה, כל המחוכמה עשית קשורה לצד המוחלט, אל הצד התורני, שזה האור המיוחד של משה. שם הרב מדבר על כמה מסוכן להפריד את אימא אילה מאבא, להפריד את ההסתעפות מתוך הצד הכללי. אבל אתם יודעים, כמה פעמים דיברנו בעבר, שיש בחינה שזה לא שאומר שהבינה היא פחות מהחוכמה. כי יש בחינה, הזכרנו כמה פעמים, שהבינה קשורה יותר לקטר, קשורה יותר למגמה של הכל. אלא מבחינת המבנה הגלוי שלה, היא צריכה את התפילות שלה כלפי בעלה. אבל אשת חיל היא אתרת לבעלה, זה לא סותר זה שתמיד הוא יחשב בעלה, אבל בסוף שלה, בזכות הדבר הזה, היא תגלה את האורם אחד שלה, ולכן הרב אומר, הם תראי ראין דלה מתפרשים. אז אני רק אומר, לכן הרב כאן אומר, שבצד אחד תכלית הכל היא בהסתעפות, בלילה. אבל לילה צריכה הרבה הרבה זיכוך, והיא יכולה להידרדר למקומות שהיא מנצ'ה את המורות של מחירי החברה, אני יכולה לסבך ביום הלא תרדו עמת אחים יתרדו כל סרב נעשה למעלה חשובה את אדם האלה לכם פרטים מיני מורדים גם כן לשפל מדרגת החיים, כאילו שאם יש הרב כאן מדבר על נתק בשתי הדברים האלה, אז היום הופך להיות חברתי מדי, מעשי מדי, והלילה הופך להיות נפול מדי וירוד מדי, אשר נשקיף על צו המציאות בכל הלילה שנותן נחלקת לשלושה חלקים. וכאן אני אגיד את הדברים על פה. העובר זה שלושה משמעות של הלילה. המשמעות הראשונה של הלילה באה להרגיע אותנו ממנוחת היום הקודם. החלק האחרון של הלילה בא להכשיר אותנו, לרענן אותנו לקראת היום החדש. והחלק האמצעי של הלילה הוא החלק שבה אנחנו עוסקים בערך של הלילה מפני עצמו. זאת אומרת, כן, לא איך הפרט הוא הכנה לקראת הכלל, ולא איך הפרט סופג את רשמי הכלל בתוכו, אלא יש את המדרגה של חיי הפרט במקומות העצמיים שלו, כן? במקומות בתור ערך עצמי, שזה בעצם כל עניין של תיקון חצות, שזה הערכים הפנימיים. אחר כך הרב מקביל את זה לשלושה חלקי הנפש, כן? שהרב אומר ששלושת התנועות האלה הם כבר קשורים לביטוי שכל, רגש ומעשה. הצד השכלי שבאדם הוא זה שמרומם את האדם אל פסגות חיים גבוהות יותר שמוצאות מעליו. והצד של המעשה הוא הצד שמיישם, מבטא את התמצית של כל התנועות שמוצאות מעליו. והצד של הרגש, אני לא ככה בזהירות, בשפה של פסקה שלנו זה קרי הדמיון, הוא בעצם הדבר שעומד בפני עצמו, שכביכול משמרת ראשונה קשורה יותר יישומים ממסיים. אני מקווה שאני אומר את זה נכון. המשמעת האחרונה קשורה יותר לבניית המעוף לקראת היום הבא. אולי אפשר אבל להגיד זה קצת הפוך, שבדיוק הפוך להגיד שיש את המעשה שמכשיר לקראת היום הבא, ויש את השכל שהוא בעצם מסיק מסקנות מהיום הקודם. ויש בתווך את המדרגה הרגשית, שהיא יודעת שומת פי עצמה. שעליה, הרב אומר, זה בעצם מה שהפסוק מדבר על השם ממרו משאג, שזה התרוממות שכלית, ויש ממעון קודשו ייתן קולו, זה הצד הרגשי, ו... איך אפשר הפסוק ושוג ישג על נבאו, הרב אומר שנבאו זה ההתכוננות המעשית, זה הבניין המעשי שנותן לדברים האלה להתגלות. כן, סקרו כאן כל זמן שמה שאומר לעומת רימות השכל שאול להתגבר בינות שמית אחדו עם שלמות עצמו עוד שאולי תוכלו לעומת כוח הרגש הנשפל מנתחה שאולי יש כאן לבואו לעומת המעשים שלא יסוד נמי השם עולמו מקדש השם כוננו ידיך. ואונם אף גם שאין דבר ניכר איך אנחנו יכולים לחצות את חפת שם באחרית כמו כעדן ברור שהגבורה עלונה זאת אומרת תודה כן נראה כאן מתאחרת וזה יפלט אותה לכן וכן השאגה היא כערי הבטוח בכוחו כי עוז ימין השם רוממה שזה שאגה שבאה מתוך ביטחון שאגה שלא באה מתוך פחד ומתוך אומללות אני יודעת שבעצם השאגה היא פועלת את שלושת הפעולות המחדות האלה. אני דגשתי את הדברים האלה, שזה בעצם אולי מה שגם כאן, הרב כאן רומז, שמה השם ימרו משאג, הוא מאוד קושב יותר קולו, שוב ישאג הנבאו, שצריכים את השלימות השכלית, ואת השלימות המעשית, שהם יותר צמודים עדיין אל היום, אבל בפסגה של הכל, יש את ה... הוא מאוד קולו, קודשו, ייתן קולו, שזה בעצם ההערה המיוחדת, שבעצם תבוא על ידי מה שהיא ספוגה, בכל המערכות שעוצפות אותה, שתיתן להשמיע את הקול המיוחד הזה, שמאיר את פסגת כל הקורות הציבוריות בהתאחדות הפנימית הזאת. כן, מכאן, אמרנו לפסקה הבאה, שלכאורה בצורה פשוטה היא, עומד לפני עצמה, אבל אני רואה שכן בסוף מחזיר אותנו לסוד שהזכרנו בפסקה הקודמת. כן, יש, בסדר? שלוש מידות ישנן בבעלי הנפש. המשפיעים על בני דורם מוצא רוחם. כן, הביטוי בעלי הנפש זה בעצם, על כן רואי לבעל נפש להחמיר עצמו, זה דברים ש... כן, הרב עצמו כתב ספר בעל נפש, שם הוא הרבה השתמש בביטוי הזה, שבעל נפש זה שהוא בעלים על הנפש שלו, שבעצם הנפש היא הצד הפשוט שבאדם, ואם אדם שולט על הנפש, הוא בעל על הנפש, זה בעצם קשור למדרגת הרוח, שהיא זאת היא ששולטת על הקומות הרגשים של האדם. איך? כן, בדיוק. כן, הם אנשי הרוח. שמה זה אנשי הרוח? אנשי הרוח זה לא רק רוחנים. זה אנשים שקשורים לקומת הרוח של האומה. כי האומה חיה את קומת הנפש שלה. ויש אנשים שקשורים לקומת הרוח. שהרוח, הנפש היא הנוקבה תמיד. הרוח זה המדרגה של בעלה, שהוא בעל הנפש, אבל יש כאן איזו אמירה מהותית, שהם אלה שמניעים את התהליכים האלה, לא נותנים לתהליכים האלה לדיילות רק בצורה הספונטנית, הנפשית שלהם, אלא במקום המדויק שלהם. והם אלה שבעצם, לכן בתנועות שפועלים אותם בעלי נפש, במקום המיוחד הזה, הם בעצם מעוררים בכל הציבוריות כולה את המקום העמוק שלה, את המקום שבו יכולה לחיות גילים פנימיים יותר. אז יש שלוש מידות בנפש השפיעים על בני דורם מאוצר רוחם, כמו שאמרת. שם נחזות הן במידתה של הדוגמה העליונה, שדרכי העבודה האלוקית ברוחה הפנימי, שהיא התכונה של הדבקות הצילית מתעדת בה. כן, כי העבודה העליונה, כמו שראינו פסקה קודמת, היא בבית המקדש, שבית המקדש זה המרכז הפנימי, שמנו נמשכים שלושה סדרי עבודה, כן, שיהיה תכונה של זכות הצילית, כן, זכות, הן מתפרטות בה, הן מוצאות להן מקום שלושה סוד של עבודת הלוויה, הכהונה, ועל גביהם מידתו של משה עבד השם. ומשה עבד השם, אנחנו כבר מבינים שיש בו משהו שהוא בצורה פשוטה הוא לוי, אבל אנחנו יודעים שזה שמה שמדה שומר והאורון הכריחה איך זה הלוי שמדה שומר שהיה רואי שמשה יהיה כהן, אבל בגלל ש שאמר הם להאמינו לי, אז הקדוש הוא שלח להם בעת תשלח, הקדוש הוא אמר אותו עם המדרגה של אהרון, אבל משה רבנו במדרגה הענת שלו של הרעי מאמנה, הוא בעצם מאחד את מדרגת הכהונה עם מדרגת הלוויה. ומה עם קודם כל עבודת הלוויה וכהונה, שעל גביהם יהיה את המידה המיוחדת של משה עבד השם. העבודה של המשמעת הפשוטה, שהצד התחתי שלה הוא דורש וקבל שכר, ויונת מוטלה בדרכה, זאת היא עבודת הלווים, כי שכר הוא להם חלף עבודתם. כשהיא מתעלה אין נטויות אלא שכר, אבל סוף עניינה היא משמעת פשוטה ותמימה. לווים שורים למידת הדין, ומידת הדין היא מידה שבעצם מכוונת ומעוררת סדרי עבודה כאלה, כי הדין נותן שככה יעשה, שבעצם זה קשור יותר למדרגת היראה, כן? שדורשת מן המציאות לעמוד לפי התביעות האמיתיות שכלפיהם היא צריכה לעמוד. הצד הגלוי הראשוני שלה הוא מתגלה בכל סדרת עירת העונש, המשמעות הפנימית של עירת העונש גם, שסוף סוף אומרת זה חוקי המציאות, זה תביעת המציאות, איך אפשר לא ללכת על פי חוקי המציאות, לא כחלילה הנישה נקמנית, אבל כמו שפרשת פרשת השבוע הקודמת והבאה שאנחנו הולכים לקרוא, שמסיימת את התורה ונותנת לכל התורה כולה את הביטוי עד כמה הדבר הזה הוא תקיף, עד כמה הדבר הזה הוא רציני, עד כמה הדבר הזה תהיה שם זה לא טוב. אבל במשמעות הראשונית של הדברים זה דורש וקבל שכר, כן, זה בעצם זה יותר כמעין התשובה הטבעית באורות התשובה, שבלעדי הדבר הזה המציאות מתבטלת. אבל מי שמקשיב אותה טוב, כן, שהיא מתעלה אין לתות על שכר, אבל סוף עניינה היא משמעת פשוטה ותמימה, שסוף סוף יש בה הרבה צעד של התבטלות, שזה גם אם זה בא לא ממקום חיצוני של דאגה שלא יהיה להמנת לקבל פרס, אלא יש את התוך הפנימי שלה, ותוך הפנימי שלה הוא סוף סוף מבטא איזשהו ענווה גדולה וכמיהה גדולה, ויותר עכשיו משמעת אולי גם כן משון של הקשבה פנימית כזאת, אבל שיש בה הרבה מן הצד של נאמר, כן, של שיוך למה שנמצא מעלי, כאילו, כן, שזה בעצם האור המיוחד, זה שאותה עבודת הלווים, מידת הדין הגדולה הזאת, היא באה לעורר בעולם. והרב אומר, זה לא רק איך הם מלא פונים לקדוש ברוך הוא, אלא זה משפיע איך הציבור פונה אליהם ואל הנגיע שלהם. אנשי הרוח, אשר בידם תולים מפתחות של אוצר אחרים על הזה, הם אינם העובדים בקודש, המזכירים את השם בתורה, במוסר, באורה ישרה, בהלכה, בהגדה. אותם מושפעים מהם, מושפעים מהם שפעת התורה, המתגלה על פיהם בתור צינור ומעבר רגון. המקשיבים זוכים משפטם הברה, והם מזכים את מזכם גם כן בדרך שכר שחלף העבודה. וכשאנחנו שם זה כאן, כל צורת העבודה הזאת יש באיזה סם של עבודת חששת של תורה, כי שכרו לכם חלף עבודתכם, שיש בו עדיין משהו מסוים של שכר ועונש, כן, של משהו מדי שדבר תמורת הדבר, שלכן כמו שסדרי עבודה פנימיים שלהם כאלה, אז גם היחס של המון אליהם הוא יותר נקרא לזה ככה יחס פרקטי, כאילו שכמה שיותר מתקשרים אליהם מקבלים בפועל את הצד של הלימוד תורה. הרב אומר בצורה עמוקה פנימית, לא רק מקבלים מהם אלא גם נותנים להם, כי כמו שהרב כאן אומר, המקשיבים זוכים במשמעתם הברה, והם מזכים את מזכם גם כן, כי מלמדה יותר מכולם, שיש כאן משהו בכל סדרי ההשפעה שלהם שזה יותר קשור למשהו, אני אומר ככה בצורה קצת נמוכה אבל תועלתני, משהו יותר פרקטי, משהו יותר מעשי שבא כתוצאה ממסרים האלה, שבעצם זה מידת את צורת ההשפעה שלהם על הציבור בשאלה המעשית, כמה קיבלו מהם, כמה שמעו להם, בצורה פנימית, מלא הציבור כביכול נתרם וקיבל הרבה הרבה בזכות צורת היחס המחדלותי, אבל גם הם חוזרים ומקבלים חלף עבודתכם, גם הם חוזרים ומתברכים מהדבר המסתם הזה, כי יש כאן איזושהי הפרעה פנימית שנעשית בין המלמד לבין הלמד, כן, שזה, כל זה, כן, והם מזיקים, וגם כאן מדי השכר, שעבדם זהו יחס לביאי שומרי השערים מבחוץ, ומרים קול בשיר וזמרה, יש את השוערים ויש את המשוררים, שזה בעצם אמרנו שתי הקומות, יש את הקומה הראשונית הגלויה, שזה בעצם יותר בא לפקח על סדרי החיים המעשים בעולם, שזה בעצם יותר שומרי השערים מבחוץ, ויש את התוך הפנימי שמוקשה בתוך הדבר הזה, מה שהוא אומר שכשהיא מטלה אין נתונות על שכר, והיא יותר אבל מעוררת את השירה, מה שאמר תמיד אומר שגנית שורה על מידת הדין, את התביעה הגדולה של המציאות, כאילו, כן? אז יכול להיות שהמלומדים מהם, התלמידים קלו יותר את הצד המעשי, הם מקלו את הדבר הזה יותר את המקום הגבוה, את המקום של התביעה, את השיר הפנימי שבא כתוצאה מהדבר הזה, אבל זה מצריך מאוד מערכת יחסים שקשורה עדיין אל מקום של פער, אל מקום של מידת הדין, שדרך זה נמנית העבודה המיוחדת אותי של סדרי הלוויה, שזה בעצם, אני כבר אומר במלמחות, זה העבודה הרבנותית, הגלויה של להיות רב בציבור, וזה לתקן הרבה את הציבור, וזה גם הרבה להתחזק בכל התהליכים האלה, זה מבנה אחד. ויש מבנה אחר לגמרי, שהוא עבודה של הכהונה. למעלה מזה, היא עבודה הפנימית, שהיא מסתכלת ברזי עולם, והיא מפרנסת את הקודש של מעלה, ברז הנאצל של תנו עוז לאלוקים, בישראל פרנסים להבן של שמן. בנת שמוצאים אותו של מקום, הם מוצאים כוח בגבורה של מעלה. שכאן, עיקר העבודה היא עבודה לא מעשית, אלא עבודה סגולית, פנימית, שעיקרה היא לא מה תורים כלפי מטה, אלא מה, איזה הוספה כוח יש בפעמל של מעלה, מה מעוררים בעומקי החיים עצמם, בצד הפנימי של החיים. בהקשר המיוחד הזה, כמו שהרב כאן אומר, היא עבודה שקשורה יותר אל צד רזי, אל צד נסתר. המדד שלה הוא לא מדד מעשי, אלא יותר תהליכים פנימיים, מדד תנועות פנימיות שנעשות, שבאמת שיש התעוררות של הצד הגבוה של האדם, זה מעורר את כל היסודות העמוקים בפנימיים של המציאות. ועכשיו מסביר איך סדר העבודה שלהם, מה תוכל זה עבודת הקודש של תורה הנשמה, צדיקים בסדר עולם שמדבק בהם, הרי מדבק בשכינה, בכל מדבק בהם, מוסיף בהם כוח וגודל, נערה וחיי אלמות, כן, אלמות כאן כוונה כעדין אלמין, כאילו רעננות, כוונה משונצ, כמו אלם כזה, זאת עבודה של כהנים. עבודת מתנה, וקדש תור, יתר הולכך ומקריב, קדוש יהיה לך, שהכהנים, אין מגע ישיר של עם ישראל איתם, וכמו שהכהנים כולם פונים כלפי מעלה, גם צורת ההשפעה שמקבלים מהם, יותר על ידי מה שדיברנו בעבר פעם על דבקות הצדיק, על ידי ההשפעה הפסיכית שבאה מהדבקות של המציאות כולה בהם, אבל הכל כאן זה לא פנייה כלפי חוץ, כמו מלמעלה למטה, אלא יותר ההתכנסות כלפי פנים. שבהקשר אחד זה כאן, יש כאן יותר איזושהי הבלטה של העולמות הפנימיים שהם אלה שבעצם הולכים ונבנים. אני רק אולי ברשותכם, עכשיו אני רואה קצת מקורות לזה, אני אולי כבר חשוב לי להגיד איך זה קשור לכל הפסקה הקודמת, כי בעצם מה שדיברנו על השוויה המעשית והשכלית, יש בצד מסוים שבא עידן מתוך שונות בין שתי דברים, וצריך כאילו להתאים דבר מסוים לדבר אחר, זה יותר סגנון עבודה הלוויית. ויש את העבודה הפנימית, שהיא בעצם קשורה יותר כבר למקום הפנימי, שבעצם, בשם אחד הזה, התפקיד של הצדיק הוא פחות להשפיע בצורה מעשית על ההמון, אלא בזה שהוא משפיע על עצמו, בזה שהוא חי עולמות פנימיים, בזה באה ההשפעה הכי גדולה על ההמון, כי ההמון זוכר לקבל ערכי חיים עצמיים פנימיים. אז כביכול יש את התהליך הלוי שקשור יותר התאמת העולם הזה לעולם הבא, בתוך הפער ביניהם, שזה התורה של המעשית, ויש את העבודה של הכהנים, שהיא קשורה יותר לעבודה חשאית, פנימית, שמצאת לפני ולפנים, שעסוקה בתוך של החיים הפנימיים עצמם. אז הרב כאן אומר, בקובץ ג' קופלמד, הצדיקים העליונים יודעים שהם אוהבים את ההתאחדות עם נשמתם. כשהיא מתאחדת בשורשה עליון, הוא משפיע שפחים גדול לכל ענפיה, יותר מכל עבודות של קבלת פרס שבעולם, כן, אותם ביטויים שהוזכר אצלנו כאן, שיש עבודה של קבלת פרס של התועלת המעשית, שיוצאת מהפעולה שאתה פועל כלפי חוץ, אבל יש דווקא על ידי מה שהוא מתייחד עם נשמתו, וזה פועל על העולם את ההשפעה הסגולית, הכוונה, כי אתה מעורר את הצד הסגולי, השפעה סגולית זה לא הכוונה השפעה מיסטית, אלא כי זה לגעת בסגולת הסגולה, לגעת בתוך הפנימי השורשי של החיים. ותוך אהבה זו באים הם לאהבה עליונה, המתאחדת עם העירה הנפלאה, המערבת את העין של כל הבריות, כן, ש... לעומת עבודת הלוויים שהיא מידת הדין, עבודת הוקן היא מידת החסד, שהוא אומר היא ודאי לא שוללת את מדרגת העירה, אבל היא מאחדת העירה במקום הרבה יותר עליון, מה שהזכרנו כמה פעמים, שתכלית העירה כן, היא שלא תחבא אהבה, שזה בעצם זה אחריות על, על הדבר עצמו. בכל צבא מעלה מטסים מזיב עליון, בגלל דרודת עולמי עולמי זאת, שלום תולות על ידי חשק נע מרידות, שמה שכבת קודש זו, מספר את כבוד אל, באוב חסד, ועדת קודש, ולא יגעו להריג ולא ידעו לבעלה, חמש שמהם אהבת יצא איתם. כדי להבין את זה קצת יותר, אני לרגע מדלג אל בית קוף למתת, שזה גם אולי, לא זוכר מסכרנו זה או לא, אבל זה כן קשור גם לסוגיה של פסקה ג', אבל גם של פסקה ב', סליחה, אבל גם מחזיר אותנו מאוד לפסקה א'. מה שאומר, יש בישות הפרטית, שכל יחיד, עניין איכותי, יותר נסגם נעלה, מה שיש בהכלל כולו, על ידי ערך הקיבוץ שלו. כן, ממש כמו שקראנו עכשיו באות התשובה, תזיין י' א'. והצד העליון הזה האישי, הוא המאיר ומחיה את הכלל כולו. הרב כאן אומר, זה לא פרוטיות שמתנתקת מהכלל, אלא היא הליביות של הכלל. זה הצד הסגולי הפנימי שעומד ביסוד כל המציאות כולה. לפי רבות הערך של אישיות, לפי רבות של אישים גדולי הערך, הכלל מתעלם מאוד מאוד בערכו הכללי, ועליה הכללית היא שלגם מתאים אל הגודל האישי יותר שלם. מה באמת ייתן לכלל את השלמות שלו? ככל שיהיה התוך של הכלל, שזה העבודה האישית היחידית, תתגלה במקום יותר עמוק, יותר פנימי, ולכן בהקשר מסוים זה כאן, דווקא ההתכנסות הפנימית של כהנים בתוך בית השם, בתוך המקום הפנימי, היא זאת שנותנת את הברכה העמוקה הפנימית, כן, מה שאף גם כותב בעדר עקר, נכון, יש יותר מאלפי דרשות שדורשים דרשנים, יש את, את אותו תוך פנימי, שהוא בעצם בצורה עמוקה פנימית, זה התכנסות של הצדיק בעומק הנשמה שלו, כן, באישיות הפרטית שלו. והוא אומר, בהמשך שמתאות בעולם, איתה הכללית, שהיא ניתקת מהערך האישי, נעשית תשוט כוח רוחני בעולם. אם יותר מדי יש התעסקות בצדים המעשיים, הפרקטיים של הקודש, ולא נותנים לתוך הפנימי את המקום שלו, אז יש תשוט כוח רוחני בעולם, שזה כבר יוצר סדר כזה, שקצת זה עבדין לא רואה את היבישתה. וגדול עולם נקראים להשפיע בשביתם על כלל הרימו. לפי מתגבר בהכלל דווקא הצד הנמוך שלו. ויש את הצרים ודעות החשות והמגולות והפשוט שלו זקחו, שם סגים תושים ורם התור, השפיע הכללית מתכנסת ברגליה של במכללה, ואז חוצפה יסגה, והרב אומר, זה בעצם דורות של גאולה, שהצד הלאומי מאוד מתגבר, אבל הוא מאוד מאוד משכיח את התוך הפנימי של הדברים, שזה בעצם הכל מתגלה ברגליים, הצדים המסים, יחידים מתחברים בעורם לסגה, ואל הכלל גם שפותו, כי הוא תרבה על ידי ניתנת נפשם אליו, על ידי אבתיו וקשר ממו, והצד דמו של הכלל על ידי התחברותו על היחידים, מכאיב הרבה את פנימיותם, הוא המחאיב הזה, אני אומר של נשיכת דרכון, מחאיב את הדרך של השפעת הגדולים כאותה מיליונה, שעד דבר חדשה מאוד, של אור חדש שקורא בשם חדש, שבא שם כן הוא בא לעולם. עכשיו אומר הצדיקים, דווקא באותו רגעים, אין להם פתחון פה, הם לא יכולים לדבר על הציבור, כי הציבור נמצא בקורות אחרים. והזכרנו את זה כמה פעמים את הדבר הזה, שכאילו התהליכים שמאוד מצימים את ההמוניות, קוראים לכאורה ליחידים להיות סגורים בתוך בית המדרש, וזה אלבון גדול מאוד, שעליהם אנחנו בימים נורים מתפללים, ופתחון פה למאה חילים לך. אבל הרב אומר, יש משהו גדול בדבר הזה, כי זה גורם להם עד רבה, התכנסות פנימית לעורר את הציפייה העתידית של הגאולה. משהו כזה שכלפי חוץ אין עם מי לדבר, אז אנחנו, אין לנו ברירה, אלא לחלום חלומות יותר עמוקים, ולעורר את הגאולה במקום יותר פנימי. איך זה משפיע? הרב אומר, כי יש כאב. כי סוף סוף הצדיקים כואבים, למה הציבור לא נמצא שם, והכאב הזה הוא כנחש דרכון, שסוף סוף אחר כך יתפרץ, כמו שהרב אומר, בשם חדש גדול שיתגלה בעולם. רק ביררתי, הפסקה הזאת היא פשוט מאוד מחברת את הסוגיה של השפעה סגולית של פסקה ב', אל המקום של החשיבות לבנות את ה... מקומות המתייחדים שקשורים להשוויה הדמיונית של פסקה א', שהדברים בעצם נוגעים לנקודה פנימית מאוד. עוד פעם, אם זה בא מתוך ההקשר המיוחד הכללי של הדברים, אז באמת נקרא כאן את כל הפסקות. יש כאן כמה פסקות ששם הרב מדבר עד כמה ההשפעה הרזית הפנימית הזאת היא משפיעה הרבה הרבה יותר מכל העופות הגלויות של הדברים. כן, כן.
כלל זה אוסף של הפרטים,
כלל
לא
כך, כלל
יש
איך
עצמי,
כאילו
איך הפרטים הם יותר
גדולים
ממנו, וגם
הם מה שבונים אותו. כן, והכוונה עוד פעם, כשאתה מדבר על הכלל, הוא ברור שהכלל, כמו שאתה אומר, יש בו שהוא הרבה יותר שורשי. ואיפה נפגשים עם הכלל? לא על ידי הציבור. נפגשים עם הכלל דרך התכנסות של אדם בעומק הנשמה שלו. כדי לפגש עם המהות של הכלל, אז הדרך המיוחדת אליה נעשה דווקא על ידי התבודדות והתכנסות פנימית. כי ברגע שאתה רוצה להתקשר לכלל דרך הבאה הכללית שבו, אז לכן הכוונה רב מתאר את זה בצורה שקצת מכיסה אנשים כמונו, שזה הערך הקיבוצי שלו. ששם זה עצמה שבא על ידי ביטוי. אז למה הוא אומר, אני רוצה מאוד מאוד כלולי, לכן אני לא עכשיו אתייחד בעולם הפנימי שלי, הוא לא מבין שבזה הוא מתרחק מהכלל. כי לפגש עם נשמת הכלל, זה עובר דרך התוך הפנימי של הכלל שמתגלה במקומות האלה. כמו שהרב אומר, כי הכלל יהיה הכלל באמת, כאשר הוא קשור לסדרי גודל עמוקים, שקשורים לסגולת הסגולה שמתגלה דרך אותם מקומות מיוחדים. אני רק מעיר באלף רשנון ג' הרב שם מתחיל אותם שזה היסודיות תולדות אין מגדל תפשט בעולם התפשטות כמותית, אלא דווקא ככל שתתכנס יותר פנימה אז היא בגובה היא תורמת העולם. אחר כך הרב אומר שזה גם היחד בין, מדבר זה היחד בין ישראל לבין אומת העולם, שדווקא בזה שישראל לא משפיעים בגלוי אומת העולם, אלא עם לבדת ישכון, וזה הם מאירים אור גדול מאוד. הרב אומר שזה ההבדל בין הנבואה שהתעסקה מאוד בה, הלכו עמים רבים, אמרו לכו נעלה להשם, אבל זה עדיין התפגעה שאינה מהירה, ולעומתה יש את התפגעה המהירה של משה, שבה והיה משמעת השמול בקולי, שמעת יובלתי ויתם לסגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, אתם תהיו לי מלכת כהנים וגוי הקדוש, אלא דורש לבעל בני ישראל. נראה לי, לנו דעתי, שאב כאן מסביר את הפסוק הזה בצורה מיוחדת. הרי זה פסוק קצת מוזר, שמתנה את הסגולה במעשים, נכון? אם שמעת שמול בקולי ושמעתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי מלכת כהנים וגוי הקדוש. נראה שאב רוצה לומר, יש את הסגולה מכל העמים, שזה היחס לעומת העולם, וזה מותנה בצד הבחירי. אבל אתם, כאילו, צריך לקרוא את זה בתור אבל, ואתם, בין כך ובין כך, תהיו לי ממלכת כהנים בגוי קדוש, שיש את, את הערך הפנימי הישראלי, ויש את הערך ההשפעי הישראלי, שהערך ההשפעי הוא מותנה, הערך הפנימי הוא תוכן החיים הפנימי שלנו, והוא מצריך את התכונה הכהונית הזאת, את אותה תכונה של התכנסות פנימי שלנו בעומק החיים שלנו. אבל רק עצרנו לפני הסוף, כי למעלה מכולם, אם מידתו של משה רואה נאמן, שינה וליבו רק אל צון עמו, כן, זה כאילו, עוד מעט נראה, יש בו את כל תכונה הכהונית, שיש בו משהו מאוד מאוד פנימי, מאוד עמוק, אבל המודעות שלו היא דווקא מודעות שפונה לגמרי כלפי הציבור, שזה משהו מיוחד כזה. זאת אומרת, יש, תיארנו צדיקים כאלה שמתעסקים עם ציבור, צדיקים כאלה שמתכנסים בבתי גבי, אבל יש צדיקים כאלה שכל מהעולם הוא הציבור, אבל את הציבור הם חיים מתוך הנקודה הפנימית הזאת. כי קודם כל, כמו שאמרנו בפסקה הקודמת, אי אפשר לעורר את המדרגה של השוויה הדמיונית בלי השוויה המעשית, אבל אולי גם בצורה עמוקה פנימית, זה כל תכליתה להתגלות בשפה הכללית. אז כביכול יש כאן איזו אמירה שיכול להיות שבמדרגה הכהונית עדיין יכול להיות שמשהו כזה שלא מספיק מבינית עדיין את מדרגת החיים הכללית. ומדרגת משה רבנו הוא רואה נימה שיהיה בו רק לצון עמו. לזכור ימי עולם משה עמו. אין היה מעלה מים את רצונו, דבותו את תכונה הלונה, שאין כל עולמים כדאים לה. לא פרנסה, שזה הדרך הראשונה, ולא תוספת גדולה, כי מדיעה בהירה, והספקלה המהירה, שכל השבע וטוב בטלים לגבה, יותר משאר גאה בתיארה. בעצם הרב כאן רומז לסדר עבודה, זה ממש, אני תוקש את זה, כל הדברים, אני מזכיר לי, את, עוד פעם, את מה שאמרתי קודם, עוד התשובה א', שיש את התשובה הטבעית, יש את התשובה האמונית, ויש את התשובה השכלית. שהמניע שלה הוא לא על מנת לקבל פרס, לא, לא התועלת שבאה מהדברים האלה, ולא הישיבה אל, אל מקור הכל, אלא פשוט חיים, כמו שהרב קודם, כשגע בתיארה במעני, חיים כאלה שמוארים, כולם מוארים באור השם. השפה של משה רבנו לא שפה שבאה להשפיע, אלא הוא חי כלל, הוא עצמו הכלל, ושהוא חי, כל המציאות כולה חיה את הכללות במקום המיוחד הזה, אין בה את החשיבה הרבנותית של, של איך אני משפיע, אלא כביכול כל הסגולית, אבל כל הסגוליתיות שבה היא כן, לא, אני עולה מול דמותי, דמותו של הרב ציודה כזה, כאילו, שחי חיים עצמיים, והחיים עצמיים אלה הם עצמם חיים אלומים. והוא לא לזה מאיר את כל המשכים ונראה את כל היות התדיקים. כשם שדה נערה על כל משכי הארץ, ועל כל כוכביה הוא מזלי קולון, כן, זה פסוק שגם הרב ציודה מזכיר, במשה קיבל תורה מסיני, שנערת בכמה נאורים, שהוא מאיר גם בלל וגם ביום, שיש בו גם את השלמות הגדולה הזאת, שהוא מאיר את כל משכי הארץ, אבל כל כוכבי המזלן לכולון, שיש לו גם את הכלל וגם את הפרט, את כל התנועות האלה ביחד, אשרי העם שככה לא מגיעת במשה, שזה בעצם ככה, זה עובדת החיים, בהקשר אחד זה היא לא על מנת לקבל פרס משהו חיצונית, אבל לא משהו התכנסותי, אלא משהו כזה שממלא את כל החיים כולם. השם שהשם לוקב, ואתה אמר השם יוצאים מתן נאבד לא להיות אדם תלמדה של משה עבד השם, באמת תמיד נוכל להופיע או להשפיע, ולא לקבל מור אפילו בחרה רוחנית והצילית, כי זמן שמטרת רכו, כמל קראתו לא כלילי תפארת בראשו נתתה לו. וזה מקור של תורת אמת, שמורה כל יצור נברא, יהיה רוב החיים. והתפארת זה נותן תורה שהיא תומכת כל זרועות עולם, ואינה צריכה להיתמך, כי מחר מקור חיים מוכן לראות. כי בכל הרב רומז, שגם בדרגת הכהונה, היא לא על מנת לקבל פרס, אבל כן יש בה את ההתעסקות עדיין, כאילו בהתרכזות בתהליכים הפנימיים של האדם, זה כן מזכיר שמה, שיש בה, כל דבר גם עושים בהם כוח וגודל, נערה וחנות, זה מנתן של כהנים, שכן שיש בו איזה משהו מסוים עדיין, של יחסים של זה, וכאן, זאת כזאת היא, שנמצאת מעל כל החשבונות האלה בכלל, כאילו, היא חיה את האור אלוקים בצורה גדולה, שהיא לכן תומכת, ואינה צריכה להתאמך, כאילו, כן, עד השם.